הרב בני לאו.
פרק נ"ו ממשיך את הפרק הקודם של דרשו השם בהימצאו כראו ביותו קרוב, פרק המעודד לתשובה, לקיחת אחריות שמובילה אל הגאולה, עם הבטחה גדולה שתחת הנעצוץ יעלה ברוש, תחת הסירפד יעלה הדס. כל זה סיים את פרק נ"ו, ומיד אנחנו ממשיכים, וגם ההפטרה של תענית ציבור ממשיכה את פרק נ"ו. כה אמר אדוני, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. הפסוק הזה הוא כל כך פשוט וכל כך מדויק. אם אנחנו שאלנו מקודם בפרק של אתמול, מה מביא את מה, הגאולה מעוררת תשובה או תשובה את הגאולה, כאן זה כל כך פשוט, שמרו משפט ועשו צדקה, כי קרובה ישועתי לבוא. הישועה לא תבוא בלי הצדקה והמשפט. אתם זוכרים הרבה הרבה פרקים, גם בישעיהו, גם בנביאים אחרים. בכלל זה מטייל לנו בתנ"ך הרעיון הזה, אם תרצו, התו תקן הזה, שאומר צדקה ומשפט, צדקה ומשפט. זה הולך לאורך כל הדרך. אנחנו כל הזמן שומעים את זה. זה לא כל כך משנה אם זה ישעיהו ראשון או שני, או שכאן מתחיל בכלל ישעיהו אחר, שמדבר על תביעה ולא רק על נחמה. אנחנו שמענו את ישעיהו בתחילת הדרך, בפרק א', כשהוא מדבר בתוכחה הגדולה שלו על הסדום והמורה שירושלים הפכה להיות, שם הוא סיים את דבריו, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. והנה עוד פעם אנחנו מדברים על הפורמולה, על הנוסחה הזאת של צדקה ומשפט, משפט וצדקה. כשהרעיון הגדול בתוך הדבר הזה, שיש מערכות יחסים מאוד מאוד ברורות בתוך חברת בני אדם. מצד אחד יש משפט, משפט זה אומר מערכת חוק, יש מערכת של סדר חיים, יש דברים שנכון לעשות ושלא נכון לעשות, והמערכת הזאת בונה את הארץ. המלך במשפט יעמיד ארץ. זאת אומרת, מלכות, מדינה, חברה מסודרת, צריכה מערכת משפט, עליה, על מערכת המשפט יש ארץ. מלך במשפט, כך יגיד לנו משלי, מלך במשפט יעמיד ארץ. איש תרומות יהרסנה, זה ההמשך של הפסוק. מה זה איש תרומות יהרסנה? אדם שכל הזמן חי באיזושהי התנדבות, שהוא נותן תרומה ועוד תרומה ועוד תרומה, אבל הוא מזלזל במשפט, הוא מזלזל בחוסן ובעמודי יסוד של החברה, בסופו של דבר החברה תחרב. חברה שבנויה רק על הצד הוולונטרי, רק על הצד האלטרואיסטי, רק על הצד של הנדבה ולא על הצד של המשפט, החברה הזאת עשויה חלילה חלילה לכרוח, ממש להחריב את עצמה, לקרוס בתוך עצמה. אבל חברה שבנויה רק על משפט, חברה שבנויה רק על סדרים של חוק ושל תקנונים ושל תקצובים ושל נקודות זכות, חברה כזאת, אומר לנו התלמוד, לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו את דבריהם, את המשפט על כל, על הכל. לא שמו שום דבר מעבר למשפט, העמידו את כל המדינה כולה, את החברה כולה על הדין. במקום שיש משפט ואין שום פנים, אין שום רגישות לאדם הפרטי, לצורך של החריג, לצורך של האדם הנזקק לעזרתך, לפנים שרואות פנים, שמה יכולה גם להיחרב החברה. ולכן שיווי המשקל שמלווה את פס הקול של כל נביאי ישראל, אם תרצו, מאז אברהם אבינו. מאז אברהם אבינו שמקבל את הכבוד הגדול ביותר אולי שזוכה לו אדם, שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את סדום בספר בראשית, ושמה, ממש בזמן ההליכה אל סדום, אומר הקדוש ברוך הוא, אני חייב לשתף את אברהם במה שאני עושה, כי אברהם הוא שותף שלי. במה אברהם שותף שלי? אברהם הוא זה שמבשר לעולם, לביתו אחריו, לילדיו, את דרך השם. מהי דרך השם? שם אומר לנו הכתוב, דרך השם זה לעשות צדקה ומשפט. ככה אומר לנו הכתוב בספר בראשית פרק י"ח. הם, בניו של אברהם אבינו, שומרים את דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט. ולכן אברהם הופך להיות הדגם של כל מי שיבוא אחריו. והנה כאן ישעיהו, ישעיהו שמכוון אותנו לבנות את החברה מחדש. כה אמר השם, שמרו משפט ועשו צדקה. אני הולך בדרכיו, בצעדיו של אברהם ובניו, ודורש מכם, תבנו חברה של דין ושלפנים משורת הדין, שיש בה משפט ויש בה צדקה, יש בה גם את הפנים שרואות פנים, ויש בה גם את המערכות חיים שמהם לא זזים. רק בשילוב הזה, קרובה ישועתי לבוא וצדקתי להיגלות. ככה מתחיל הפרק, וככה בעצם באה התביעה הגדולה אלינו, איך לייסד, לסלול את דרך הגאולה. והוא ממשיך, אשרי אנוש יעשה זאת, ובין אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מחללו, נעשות כל רע. זה מאוד מאוד יפה הביטוי פה של שומר שבת ואז שומר ידו מעשות כל רע. אתם מבינים לבד שיכול להיות אדם שומר שבת, אבל לא שומר ידו מעשות כל רע. ואנחנו מכירים את זה, למשל, כשנקרא בעוד כמה חודשים, נקרא את ספר עמוס. עמוס מתנבא שנים רבות רבות לפני ישעיהו בפרק הזה. הוא מהראשונים הראשונים של נביאי הספר, ובתוך נבואת עמוס אנחנו שומעים, ממש שומעים את הקול הזה של אנשים שכן שומרים שבת, אבל לא שומרים ידם מעשות כל רע. יש ממש תיאור של הנביא שאומר איך יושבים אנשים ביום שבת קודש או ביום החג ואומרים מתי כבר יצאו שלושה כוכבים, מתי יעבור יום, כך הם אומרים, מתי יעבור יום ונוכל ללכת לעשוק את הקליינטים שלנו בשוק. זאת אומרת, התמונה המזוויעה הזאת אומרת שאנשים עשויים חס וחלילה לייצר קו מפריד בין עולם של בין אדם למקום ובין בין אדם לחברו. כאילו שאדם עובד את האלוהים בכל מה שקשור לפולחן, לשמירת השבת בקפדנות על כל המלאכות שבו ועל המוקצה ועל כל שאר הדברים, אבל ידיו מלאות מלאות בדמים. אנחנו עוד נראה את זה בהמשך עוד אצל ישעיהו בפרק נ"ח, אבל אתם שומעים כאן את הדבר הזה, אומר בן אדם שומר שבת מחללו וגם שומר ידו מעשות כל רע. אני רוצה שאתם תבינו את התפיסה ההוליסטית של עבודת האלוהים. עבודת האלוהים כוללת בתוכה גם וגם. המשפט והצדקה הוא בעצם הביטוי לזה שאתם חיים במערכת שלמה, מערכת שיש בה גם את הרחמים וגם את הדין, גם את בן אדם למקום וגם את בן אדם לחברו. אשרי אנוש יעשה זאת. אולי אני אעיר גם הערה למילה אנוש לעומת בן אדם. זה, אולי זה, אפשר להעיר את זה כאן בפרק, כי אנוש, הכוונה היא תמיד למישהו שהוא יותר חלש, מישהו שהוא תלוי. אם אתם לומדים היטב היטב את תחילת ספר בראשית, את הבנים שנולדו אחרי הרצח של קין והבל, נולד לאדם וחווה עוד בן שקראו לו שט, ולשט יולד גם הוא בן, וקוראים את שמו אנוש. אנוש זה האדם שאומר, אני לא פועל בעולם, אני פעול בעולם. אז החל האדם לקרוא בשם השם. האנוש זה ביטוי לחולשה, לתפיסה של האדם את עצמו כמי שתלוי במשהו שגדול ממנו. בן אדם זה מי שפועל ויוצר ומשנה ומתקן, ואנחנו אומרים כאן, אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה. זאת אומרת, בשני פניו של האדם, גם האדם התלוי וגם האדם הפועל, גם האדם התלותי וגם האדם היוזם, גם וגם אשרי אנוש שיודע לקחת לעצמו את שתי מערכות, ערכות החיים האלה, שומר שבת מחללו ושומר ידו מעשות כל רע. ובסיום אומר לנו הפרק, תדעו לכם, הרבה הרבה ילוו עליכם, יהיו לכם בני נחר שילוו עליכם, כי הם רואים את הדרך שלכם שהיא דרך כל כך יפה, כל כך שלמה, אבל יהיה להם חשש בליבו, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו. אולי מי שמצטרף לעם ישראל לא יזכה לכל הברכה, לכל הגאולה שזוכה ישראל, ואם יבוא אדם סריס שאין לו, אין לו ולד, אין אני עץ יבש, לא ולא, אומר הנביא לאותם אנשים שלא בטוחים שניתן להצטרף אל שיר הגאולה. כה אמר אדוני לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בבריתי, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו אשר לא יקרת, וגם בני הנחר הנלווים על השם לשרתו. כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בבריתי, מה הם יזכו? ואביותים אל הר קודשי, שמחתים בבית תפילתי, עולותיהם של מי? של בני הנחר, זבחיהם של בני הנחר, הם יהיו לרצון על מזבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הנה התפיסה המלאה של ישעיהו. אם תרצו, אתה יוצא מתוך התורה הפנימית של עם ישראל, מתוך התודעה הפנימית של עם נבחר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. אבל התפיסה המאוד מאוד לאומית הזאת, התפיסה המאוד מאוד פרטיקולרית שאומרת עם ישראל הוא עם נבחר, לא נעצרת שם. התפיסה הזאת הולכת הלאה והלאה והלאה, כדי שעם ישראל יוכל לאסוף מסביבו את כל מי שחפץ באורח החיים של צדקה ומשפט, וככה בית המקדש, בית השם, הופך להיות בית תפילה לכל העמים.